אז אנחנו קוראים בצד שמאל למטה, צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, היה מגדולי העמקנים של מחשבת החסידות, וספר צדקת הצדיק, ספר שעוסק בעבודת השם של רבי צדוק. ובואו נראה את הדברים, ומתוכם נזכר גם איך זה ממשיך את הקו שהתחלנו פה לראות. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. אז רב צדוק פותח פה בכלל, כן, כלל בעבודת הנפש, שהוא כלל, הוא נאמר בצורה מאוד חדה, כלל מפתיע. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, זאת אומרת, מה שהוא מזהה בתור נקודת החולשה היותר מתמדת אצלו, יותר חוזרת על עצמה, אותה נקודה שהיא המפילה אותו, היא הכוח החלש שלו, היא לכאורה נקודת הכישלון, היא נקודת הנקודה שהוא לפעמים הוא מפחד ממנה, או שהוא מתייסר בה, כי הוא כל פעם נופל שם באותו תחום, כוח מסוים, במידה מסוימת, שהוא באופן עקבי לא מצליח לעבוד ולתקן, וזה מביא אותו למקומות לא טובים וכו'. מה שנקרא, החוליה החלשה, כן? ומה שיצרו תוקפו ביותר, באותה נקודה שבה האדם הכי הרבה נופל, הכי הרבה מתקשה, ושם היצר שם משתולל ומצליח לתקוף אותו, דווקא באותו תחום, דווקא באותו כוח, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. זאת אומרת, הכוח הזה, אומר רב צדוק, הוא אצלו אחד הפוטנציאלים הכי גדולים לעלייה והתקדמות. זה אחד הכוחות הכי חשובים שלו. זה אחד הכוחות הכי שמסוגלים להיות אצלו ביטוי מאוד מאוד מיוחד של, 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 של עבודת השם ושל אישיותו. זה ממש לכאורה, במבט ראשון נשמע הפוך. זאת אומרת, זה הנקודה החלשה שלי, זה הכוח שאני לא טוב בו, זה הכוח שמפיל אותי כל הזמן. אבל רב צדוק אומר לנו, לא, זאת אומרת, מה לא? כן, אני יודע, זה הכוח שנפיל, זה הכוח שבו היצר מצליח לכאורה, אבל זה הכוח, אם היצר שלי נמצא שם כל כך הרבה בכוח הזה, זה אומר שהכוח הזה אצלי הוא מאוד מאוד דומיננטי. כן? זאת אומרת, בתוך האישיות וכל אחד מאיתנו יש מגוון עצום של כוחות ושל כישרונות ושל מידות, אבל בברור שלכל אחד יש את מה שהגרא קרא המזל שלו. המזל שלו הכוונה, אצל כל אחד יש קווי אופי יותר חזקים ויותר חלשים. יש מקומות שבהם האישיות היא הרבה יותר דומיננטית, כן? ויש מקומות שזה נמצא, אבל במינון נמוך יותר, כן? יש אחד שהצד החברתי הוא מאוד גבוה, יש אחד יש לו צד חברתי, אבל זה לא נקודה חזקה. יש אחד כן, של כוח של, של, של שמחה ושל של, של זרימה ושל עוד של יותר של, של עבודה פנימית ושל מקום יותר של, 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 של התכנסות. קווי האופי הם מאוד מאוד מגוונים, וברור שכל אחד מאיתנו הוא, יש לו את הפאזל שלו, את המזל שלו. וכבר הגר"א לימד אותנו שאדם לא יכול לשבור את מזלו. דהיינו, המזל שלי, הכוונה, האופי המיוחד שלי עם הקווים העזים שלו ועם הקווים החלשים שלו, זה הכלי שלי לעבוד בעולם. זה הכלי שלי להופיע בעולם. בא רב צדוק על גבי היסוד הזה ואומר, אם כן, כשיש לי קו אופי שבו היצר שלי נמצא בצורה מאוד תקיפה, זה אומר שיש לי שם קו אופי מאוד מאוד חזק. אולי בגלל זה קשה לי, לא בקלות אני אכבוש אותו, לא בקלות אני אצליח, אז יש לי שם עבודה כנראה מאוד רצינית. זוכרות מה שהגר"א קרא, מזל מאדים, כן? יש כוחות שהיכולת שלנו לעבוד איתם היא יותר קשה. היא מזמינה מסע יותר ארוך, היא מעמידה אתגרים יותר קשים. ממילא גם יותר נפילות, יותר אתגרים, יותר חולשות. אבל זה לא בא לומר שזה החור השחור שלי בנפש. זה המקום הבעייתי, אלא זה המקום האתגרי, זה המקום החזק. והמקום החזק מזמן גם הזדמנויות גדולות. כן, מזמן גם להכיר שיש בי גם כוח חיובי במקום הזה, שככל שאני אקח את הכוח הזה במסע ארוך ואלך ואתקדם בו, אני אוכל דווקא בו להוציא מתנות יקרות. כמו שאמרנו על אותו אדם של מזל מאדים, שזה כאן לא מתאים לכל אחד, ולא, הקדוש ברוך הוא לא נותן את המתנה הזאת לכל אחד, כי זו מתנה שהיא צריכה הרבה עבודה, אבל מי שקיבל את המתנה הזאת, מצד אחד היא יכולה להפיל אותו להיות ליסטים, ומצד שני, הוא יכול להיות דוד המלך. זאת אומרת, כגודל המתנה, גודל האתגר, וגודל היכולות, וגם הקשיים, זה בא ביחד. ולכן, כשאני מזהה בתוכי, כל אחד עם ה... כן, כל אחד עם המאדים שלו, כן, כל אחד עם איזה קו מסוים, איזה כוח מסוים, איזה נטייה מסוימת, שהיא הקשה אצלי, היא המורכבת אצלי, אז זה אומר שיש לי שם מה, יש לי שם עסק, יש לי שם מה לעשות, יש לי שם איזה נקודת אישיות, שאני אגיד את זה עכשיו בלשון הבעל שם טוב, היא כרגע גזולה. אתם זוכרות את הגנב של הבעל שם טוב שצריך לא רק להבריח אותו, אלא לתפוס אותו? יש לי פה כוח שהלך לאיבוד, שהוא מגליץ לי החוצה, שהוא לא במקומו, אבל הוא חזק, הוא שלי, אני צריך לכבוש אותו. זאת אומרת, האתגר שלי הוא לא רק איך להבריח אותו, אלא איך לתפוס אותו, איך לזהות מה הכוח החיובי שעומד מאחורי הכוח הזה, ואיך אני מגייר אותו, כן? איך אני מכניס אותו אליי חזרה ולומד להשתמש בו בצורתו החיובית, ולא רק ללחם בו כל הזמן, כן? בואו נקפוץ שנייה לרב קוק למעלה ואז נחזור, בסדר? תראו את ההשלמה פה למעלה בפסקה של הרב קוק למעלה, מידות גדולות וליקויים. אצל גדולי העולם המידות גדולות הן, חזקות הן מאוד, וכשהן מתפרצות נראות כפראיות. זה מאדימיות כזאת שמפילה, שמחלישה, שמתישה אותי כל הזמן במקומות שמפילה אותי אליהן. אבל עיקר מהותם הוא רוב האיתנויות, יש שם איזה עוצמה, זה לא עוצמה של רוע, זה עוצמה, זה איתניות. וכפי הגודל שלהם, כך עולה הזיקוק שלהם. זאת אומרת, ככל שהם יותר גדולות, עוצמתיות, מבלי העבודה של הזיקוק, היא יותר גדולה. ואותן המידות, שהן אופי הרצון, מוארות הן באור החיים, והשכל העליון מאיר בהן, שכל העליון הכוונה, עבודת האמונה, עבודת התורה, תלך ותזכך אותם, ואינן תאונות לחיצה והתכווצות, כי מרחבה והעלאה. זאת עיקר העבודה שלי, לפעמים צריך התכווצות, לפעמים מרע, צריך לתת להבריח את הגנב בלשון הבעל שם טוב. אני אנסה כל הזמן לתפור את הלשונות השונות שראינו בסגנונות השונים, בסוף, כן, לחליפה אחת. אז אומר הרב, בלשון הרב זה לא רק לכווץ את הכוחות, לא רק להבריח את הגנב, לא רק כל הזמן לכבות את השריפה שהכוח הזה עושה לי, אלא לברר מה הצד החיובי שיש בכוח הזה ואיך איך עובדים איתו, איך מלטשים אותו, איך מזכחים אותו, וזה בלשון הרב, איך מרחיבים, ממעלים אותו לביטוי החיובי שלו, לביטוי הטהור שלו. זה נקרא, בלשון הרב, העלאת המידות לשורשם, כמו שכתבנו פה בכותרת. עוד אחר כך נראה את זה באורות התשובה. איך מעלים את המידות לביטוי החיובי והטהור שלהם, ולא רק עוסקים כל הזמן בלחבות את הביטוי השלילי שלי. ממילא זה יעזור לי יותר גם, ככל שאני אלמד להשתמש במידה בצורתה החיובית, יהיה לי יותר קל גם לחוות את השריפות שלה, כי אני לא רק נלחם בה, אני נותן לה את מקומה. ואז אני נלחם בצד המיותר שלה, בצד הפוגעני שלה, בצד הפראי שלה. בסדר? זה קריאה אחרת של המפה, של המפה של הנפש שלי, של המפה של האישיות שלי. יש כוחות איתנים, אלה לא כוחות רעים, אלה כוחות איתנים, לשון הרחוק. כוחות איתנים זקוקים עבודת זיקוק גדולה, אבל גם הגודל שבהם הוא יזמן גם, בעזרת השם, יכולות מיוחדים, וכן, וזה בא ביחד הרבה פעמים, היכולות והחולשות, האתגרים והמסע שהם דורשים. אני חוזר לרב צדוק, בסדר? אז רב צדוק אומר לנו, עושה לנו ככה, ככה מהפכה בחשיבה. בכוחות הבעייתיים כביכול נמצאים מתנות גדולות. מסוגלים דווקא בהם להיות נקיים וזכים אצלו. ובדברים שהרבה לפשוע, כן? הרבה לפשוע, נפל שם הרבה פעמים. בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה, כלומר דווקא, באותו דבר נקי ובר לבב. ולכן אמרו חז"ל בויקרא רבה, שבאיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. יש ביטוי כזה בחז"ל, באיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. אז רב צדוק רוצה לרומם את, את, את ההבנה שלנו בביטוי הזה. מה הכוונה? אם הבאתי אגרוף למישהו עם היד, אז אני עכשיו עם היד יעשה מצווה, ייתן צדקה, זה הכוונה? לא, רב צדוק לוקח את זה למקום הרבה יותר עמוק. מה הכוונה באיבר שבו חטא בו יעשה מצוות? הכוונה באותו כוח חיים, באותו כוח נפשי. כן? זה לברר אותו איבר, הכוונה אותו כוח נפש, אותה נטייה שגורמת לי לנפילה, איך אני עושה איתה מצוות, הכוונה איך אני איתה פועל את הפעולה החיובית, איתה אני מזהה את, את, את היכולת שלי, כן, לעשות איתה את, 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 את העבודה, את הפעולה החיובית. ולכן אומר רב צדוק, ואין זה רק תיקון העבירה הקודמת מידה כנגד בלידה, כמו שאמרנו, זה לא רק מין פרקטיות כזאת, עשית עבירה עם היד, תעשה מצווה עם היד, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט, זה העמקה באישיות, זה העמקה בקורות הנפש, זה לנסות להבין מה הנטיות האלה, מה המקום החיובי שלהם ומה המקום השלילי שלהם, איפה עובר הגבול ולמה אני עובר את הגבול ואיך אני מחזיר את עצמי לגבול הנכון של אותו כוח, לא מבטל, לא קיבוץ' ולחיצה, אלא הרחבה והעלאה. כן? אז לכן אומר הרב, זה תיקון נפשו בפרט, זה עבודה שלי, עבודת הנפש שלי המיוחדת, כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי אשר בו נתייחדה נפשו בפרט ואין לה חבר. זה כל כך נפלא הדבר הזה, שבסוף עבודת השם, כמה שהיא מתחילה כאילו מאותם נקודות מוצא אמוניות ואותם ספרים ואותם גדולים ואותם רבנים, אבל בסוף יש תורה פרטית, תורת הנפש שלך ושלך היא לגמרי ייחודית לגמרי, זה לימוד שרק את יכולה לעשות אותו, לגלות את עצמי, לגלות את כוחותיי, לאור כל התובנות הרוחניות שאנחנו יודעים מהספרים ומגדולי ישראל וכו'. עכשיו, מה זה אומר לגביי? מהם הכוחות ומהם האתגרים? מהם החולשות ואיזה מתנות הן מסתירות מאחוריהם? מה נדרש ממני? איך אני הולכת לתקוף את זה? איך אני הולכת כן, לעבוד על הכוח הזה? לכן אומר רב צדוק, יש פה איזו עבודה שהיא ייחודית לכל אחד ואיתנו. זה הדבר הנפלא, אני חושב, בעבודת הנפש, שהיא בסוף מורידה את התורה הכללית והגדולה ממש לאות המיוחדת שלי בתור. כן? אומר רב צדוק בלשונו, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט ואין לה חבר. כוונה, אתה דגם חד פעמי, כן? זה רכב הספנות, זה לא משהו, כל אחד הוא לא חוזר על עצמו. והקונסטלציה המיוחדת של המידות שלך, עם הקשיים והחולשות, עם היתרונות והאיכויות, עם הצדדים השונים, החברתיים, המידותיים, כל המכלול המיוחד של האישיות הספציפית היא חד פעמית, היא מיוחדת לגמרי. אני אומר בסוגריים, לכן הרבה פעמים נצטרך באמת לשקול טוב טוב עצות של אחרים בעולם של עבודת הנפש, כי לא תמיד זה העתק הדבק. לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים בעניין אחר. בסדר? אז מי שאומרת לי, וואי, איזה, אני אתן לך את העצה, לא יודע מה, אני אומרת לך כל יום, לא יודע מה, חצי שעה תהילים, זה עושה טוב לנפש, זה יכול להיות שזה עושה טוב לנפש שלה, זה לא בטוח שזה מתאים לך, נכון? כי זה פעולות שונות, זה חשיבה. לאור כל האידיאלים המשותפים והעקרונות הרוח והכל, עכשיו יש פה, וואו, תורה חדשה. תורת, לא היה כזה דבר, כן? כזאת אישיות, כמוך, נשמה כזאת, בדור הזה, בדור הגאולה, עם הספציפיות האישיותית שלך, לא היה דבר כזה ולא יהיה דבר כזה. אות מיוחדת בתורה. ממילא גם צריכה להיות פה איזה התבוננות, זה נקרא, בלשון התורה זה נקרא בינה, כן? יש חוכמה ובינה. מה שאנחנו לומדים מהספרים, מה שאנחנו לומדים מהעקרונות הכלליים, חוכמה. אבל מה שאנחנו מתבוננים ונקרא להבין דבר מתוך דבר, להתבונן ולהבין את הביטוי של זה ואת היישום של זה בספציפיות האישיותית שלי, זה כבר בינה. ובינה בתורה הרבה פעמים היא כבר נקראת בינת הלב, מיוחסת הרבה פעמים יותר לנשים מאשר לגברים, כן? כמו שכתוב על הנשים שמטובות את המשכן, כן? שהיה להם את חוכמת הלב, זה כבר לא, בסדר, יופי, יש עקרונות כלליים, אבל אם לא תבין שהיישום של זה הוא דורש איזו התבוננות, איזו אינטואיציה רוחנית, אז אתה עלול לפספס את העסק, כן? לפעמים כאילו, הרב אבינר יש לו משפט כזה, לא מחנכים בשלשות, אי אפשר ככה, זה לא רק הדוגמה הזאת של לתת איזה, כולם צריכים כך וכך, כולם צריכים, רגע, יש עכשיו את בינת הלב להבין מה, איך זה מתבטא באישיות הספציפית הזאת, ויכול להיות שפה זה יהיה שונה. כן. נכון, באמת אינטואיציה, היכולת שלנו לכבד אותה היא ככל שהיא יותר תאורה. מתי היא תאורה? כשהיא ניזונת ממקורות תאורים, בעיקר מתורה, מאווירה של תורה, כן, זאת אומרת, אם אדם הוא באמת נמצא באווירה לא תאורה, הוא ניזון, הוא נמצא, אז באמת היכולת שלו לסמוך על האינטואיציה שלו היא יותר, אז תברר, אז אולי תשאל, אז תלמד, כן. אז ככל שאנחנו יותר נושמים את התורה וחיים, אז מן אנחנו יכולים יותר גם לסמוך על אותה אינטואיציה.
יש איזה מדדים שאדם יכול
לבדוק
את עצמו
רק שהוא... יש מדדים, אבל הם המדדים הראשוניים, כן, שהם חשובים מאוד. מדד ראשון נקרא שולחן ערוך, מדד שני נקרא גדולי ישראל. זה אני חושב המדדים הכי חשובים. שאם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים איתם, אנחנו יודעים קודם כל שאנחנו יציבים. גם אם נעשה טעויות, זה לא יהיה דרמטי מדי. המדד השלישי, והוא מאוד מאוד חשוב, זה הלב שלי. כן? אחרי השולחן ערוך וגדולי ישראל, הלב שלי. וזה מדד מאוד מאוד חשוב, מאוד. כן? ואותו אי אפשר להחליף. ואני חייב לדעת, איך אומר הרב עוד תשובה, האדם הישר צריך שיעמיד בחייו. אני צריכה לדעת להקשיב לעצמי. אני צריכה לדעת לשמוע מה הלב שלי אומר. ואם אני מרגישה שלא יודע מה, שחומה מסוימת, או הנהגה מסוימת, כולם, אבל לי זה לא עושה טוב, לי, אז רגע, שנייה, בוא נעצור. כמו שאנחנו אומרים, רב צדוק, זה משהו חדש עכשיו, צריך, כן? אז כמובן שזה צריך להיות, לי זה לא עושה טוב, אבל זאת ההלכה, בסדר, רגע, יש שני המדדים הראשונים. אבל המדד השלישי הוא צלע במשולש, היא ממש קריטית במבנה, כן? אני חושב שהיא... הולכים ב... וזה, אני חושב, זה אומנות, בסוף זה אומנות, בסוף זה חיים. חיים זה לא אישר לתת כללים, כאילו, אלא עקרונות שאחר כך צריכים להיבחן, וככה, לפעמים אפילו מה שלי היה נכון לפני 5 שנים גם לא נכון. נכון? זה גם נכון, זה גם נכון. אבל אם אני יודע שאני הולכת עם ההלכה, ואני הולכת עם גדולי ישראל, כן? ומתוך כך מקשיבה ללב שלי, אז אני... גם אם אני אטעה, דברת השם, בסדר, כולנו טועים. טועים, חכמי, עוזר. אז אגב, זה קשור לסוגיית האינטואיציה. קודם כל, אנחנו יודעים. למה אנחנו יודעים? כי עובדה שכל מי שיושבת כאן, בסוף תבחר לה משהו אחר ללמוד בהמשך החיים, נכון? אחת תלך לאוניברסיטה, אחת תלך למכללה, ואחת תהיה יותר... זה בסוף, הנפש לך תגיד לך, נכון? ואת תצטרכי לתת בה אמון. יש דברים שהם לא, אף אחד אחר לא יוכל להגיד לי אותם. אני צריכה את ההקשבה הזאת, אני צריכה ל... עכשיו, לפעמים אני אתברר, אני כבר שנתיים עומדת משהו, והתברר שטעיתי. גם זה הכל. אני מתקנת. גם זה לאור ההקשבה. פנימה. נכון? ההקשבה פנימה היא חשובה. אחד עם זה, לפעמים יש כאלה, איך זה נקרא, מסיתי חשיבה, או מסית כאלה, כל מיני, אם זה פחדים, או אם זה כן, מידות כאלה. המידות הלא מתוקנות, הרבה פעמים מסיתים לנו את ה... את השיקולים, כן, לשקול לפעמים משיקולים של גאווה, לפעמים משיקולים של פחד, לפעמים משיקולים של... אבל בשביל זה, חלק מהעניין הוא, מצד אחד לומדים, אנחנו לומדים על הדברים בצדדים העקרוניים שלהם, כן? בכלל, כן, מה הדבר הרצוי בעבודת המידות, מה הדבר הנכון, מה הדבר... ולאחר מכן, נותנים אמון שאנחנו בסופו של דבר, כן, ספגנו את הדברים והם נמצאים בליבנו. מספיק קשורים כדי, אם צריך לתקן, ואם אנחנו לא מספיק בטוחים, אז אלך הרב, אלך החבר. זה גם כלים חשובים בעבודת השם, הרב והחבר, חברה. כן? השיח, הדיבור, ההתלבטות, כן? חברות בעבודת השם כזה, של דיבור, של התייעצו, כן, אחר כך עבודת השם עם, עם הבעל ועזרת השם, זה גם, כאילו, דתים, כן מדויקת, לא מדויקת, מה? זה חשוב, זה כאילו חלק מה, זה חלק מהקשבה. והם מתקנים, אנחנו לא מושלמים, זה כן, זה חלק מהתאום.
כאילו, זה
מדבר,
הנקודה שלי נכון
שאמרה מהבחרה,
כאילו,
שנקודת חולשה,
אז כאילו, זה מידות,
כאילו,
כוח
יותר עמוד, כאילו... מה, הכוח המפיל, כאילו, הכוח... כן, מדובר או על מידה מסוימת, שאם כן, זה יכול להיות, לא יודע מה, עצלות, זה יכול להיות כעסים, זה יכול להיות... ביקורתיות, זה יכול להיות, כן, איזה כוח מסוים, כן, משהו, בצד קורא, יצר מסוים, כן, זה יכול להיות יצר יותר גופני או יצר יותר נפשי, כן, של חיפוש כבוד, של גאווה, של כעסים, של כל הדברים הלא, לא טובים שנמצאים בכולנו, אבל המינונים הם שונים, כל אחד יש לו איזה טיק יותר, יותר משמעותי, כן, והדבר מפתיע פה שרב צדוק אומר, אם אני נגיד, לא יודע מה, מוצא, עוד מעט ננסה ככה לתת, הוא נותן פה דוגמה בעצמו וננסה להשלים את זה בעוד דוגמה. אבל אם אני מוצא בעצמי שיש לי, לא יודע מה, זה חוש ביקורת מאוד מאוד עוצמתי, כן? וכל מי שזז, אני אומר לו ביקורת, כן? זה חברים שלי, חברות שלי, זה ההורים שלי, זה הילדים שלי, ואחר כך בהמשך. מצד אחד, זה לא טוב, זה כאילו, זה גם מעצמן אחרים, וזה גם מציק לי, מה אני פה מבקר המדינה, אבל מה לעשות, זה... אז אני יכול כל מה לעסוק ולחבות את זה, ואני יכולה להבין ש... כנראה שיש לי פה איזה משהו, נקודה אמיתית גם בדבר הזה, בבקשת האמת הזאת. זה לא נובע מרוע, זה נובע מבקשת אמת. ואז אני צריך ללמוד מה חיובי בכוח הזה, ואיך לתת את הביטוי החיובי, כן? ומה שלילי, ומה אני מפסידה כשאני, ואיך אני, כן, משייפת את המקומות השלילים ומשאירה את הכוח, לא רק לחבות השריפה, אלא למצוא את החיוביות של הכוח הזה, וכן לדעת ל... למקם אותו, להשתמש בו בצורה חיובית, ואולי לעשות עם הכוח הזה דברים גדולים מאוד. בסדר? איך אני יודעת מה הכוח החיובי שלי? אני יודעת, איך אני יודעת? אני בדרך כלל יודעת אם אני... איך אני אבחר איזה מקצוע לעשות? לא, לא, יש אנשים, לא יודע... נקודה גדישה, את אומרת. לא, לא משנה, אבל אני מכוון, יש אנשים שכאילו, מה זאת אומרת, שים אותם עם ילדים, היא חיה, היא פורחת, זה בשבילה, לא יודע מה, להתעסק עם ילדים קטנים, יש כאלה, אתה שים אותם בכיתה נמוכה או עם ילדים בגן, תן לי לעבוד בזבב ולא את העבודה הזאת, סליחה, אני לא מסוגל, זה לא הנקודה שלי. יש דברים שיותר בולטים, כן? ויש דברים שמגלים גם, מגלים עם החיים. אנחנו לא צריכים להיות לחוצים, כאילו להגיע עכשיו לאיזו מסקנה. החיים לאט מלמדים אותם. במה אנחנו יותר נמשכים ולא אנחנו פחות נמשכים. מה נקודות החוזקה ומה נקודות החולשה. לאט לאט אדם לומד להכיר את עצמו, בית ספר של החיים, מה שאני אקרא.
כן, אבל אמת, אוקיי, נגיד סתם יש נקודה שאני יודעת שכאילו בעדית. איך אני יודעת כאילו מה
השורש שלו? אוקיי, בסדר. זה ודאי, זה ודאי שאלה עצומה.
ויש לנו רק את הכוח
זה כבר, קיצור, זה מה שנקרא בפרק הבא. נגיע, לפרקטיקה נגיע, בעזרת השם, בלי נדר, אבל... אבל אנחנו עדיין בעקרונות, אבל בלי נדר נגיע לצדדים המעשיים. כמה שניתן. בסדר? אוקיי, אז בואו נמשיך. אומר לנו רב צדוק, תראו, הגענו בדיוק לסוגריים, אתם רואות, אנחנו מעל הרווח הזה באמצע הפסקה, יש שם סוגריים. כמו שלא נמצא פרצופים שונים, נכון? זה דבר מדהים. כמה סינים איזה? מיליארד סינים? לא תמצא שני סינים אותו דבר, בפרצוף. כמה גיוון כבר יכול להיות בפרצוף? בכלל, מירדי אנשים בעולם, עיניים, פה, אף, כאילו, כמה מגוון זה יכול להיות? הדבר המדהים הזה, שכל פרצוף הוא שונה. כן, כל פרצוף הוא שונה. אומר רב צדוק, היסוד של זה, סליחה, הוא נעוץ בנקודה מאוד מאוד עמוקה. כי פרצוף זה פנים, ופנים בעברית זה לשון פנים, זה ביטוי של הפנים. וכיוון שהפנים הוא שונה, לכן גם הפנים הם שונים. הפנים השונות מבטאות עולם פנימי שונה. ולכן הדבר הזה הוא כל כך יפה, כאילו, אין פה דוגמה, אין פה, הכל חד פעמי. כל הופעה פה של, של אישיות היא, היא לגמרי חד פעמי. כמו שלא נמצא פרצופים שונים, סליחה, כל מי שלא נמצא פרצופים שונים, ופרצוף פנים רומז על צלם אלוקים דנפש, על המיוחדות האישיותית המיוחדת של כל אחד ואחד. כנודע מאמר הקדמונים על מאמר רותנו, זיכרונה לברכה, אבוך במאי זעיר תפי, ביטוי כזה ש, שכינו, היו שואלים בגמרא, הם רוצים להכיר מישהו, ספר לי על אבא שלך, במה אבא שלך היה, היה ככה, במה הוא היה זהיר במיוחד, באיזה, באיזה תחום, באיזה, מה, היה, מה היה הנקודה שלו, מה היה ככה, כן, זה שאלת עומק, כאילו, אתה לא מצליח, מה היה המקצוע של אבא שלך, ספר לי במה הוא עבד, לא, ספר לי במה, איזה, מה היה הנקודה שלו בעבודת השם, איזו שאלה עמוקה, אבוך, במה היה אבא זהיר תפי, כן, זאת אומרת, זה אומר שלכל אחד יש איזה נקודה, כל אחד יש איזה, איזה זהירות באיזה תחום מסוים, או איזה, כן, איזה עבודה באיזה תחום מסוים. כנודע מאמר הקודמונים על מאמר רבותם, רבו מה איזה, על כן, ועל כזה איתה, מביא לנו פה עוד גמרא, אתם רואים איך הוא נעה פה בפסקה הזאת, מגמרא לגמרא, על כזה נאמר בגמרא בגיטין, ותראו את, את ה, איך הוא מקשר פה, גמרא מאוד עוצמתית, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מה פירוש הדבר? אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. למה? מה? אני צריך... מה? למה? למה אין אדם עומד על דברי תורה, נכשל בהם? אז הוא מסביר ככה. שעל ידי המכשלה, הוא מבין שלכך נוצר לתקן את אותו הדבר. הכוונה פה היא לתורה המיוחדת שלו. כן? לתורת הנפש שלו. לתורה כפו שהיא צריכה להתגלות אצלו בתוך, בתוך האישיות המיוחדת שלו, הרבה פעמים אותם כוחות יותר עזים בנפש ייקח זמן עד שאני אלמד למקם אותם נכון. ייקח זמן עד שאני... זה עבודה. כמו שאמרנו קודם, ככל שהכוח הוא יותר איתן, יותר עוצמתי, אז העבודת הזיכוך שהוא דורש היא יותר משמעותית. ולכן המכשלה היא בלתי נמנעת. כן? כי מה? אוטומטית הכוח הזה ישר... ככל שהוא עוצמתי, אז הוא לא, הוא לוקח זמן עד שאני מתארגן עליו, עד שאני מבין אותו נכון, עד שאני ממקם אותו נכון. אז על זה נאמר, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, המכשלות שלנו הם איתותים איפה אני צריך לעבוד, איפה נמצאים הכוחות המיוחדים שלי. וזה לכן, ודאי שזה אומר לי שהכישלון הוא לא, הוא לא, הוא צריך להחליש אותי, הפוך, הוא צריך לארגן אותי לעבודה, הוא צריך לארגן אותי לחשיבה. הוא מבין שלכך הוא נוצר, לתקן את אותו הדבר. עכשיו הוא נותן פה דוגמה. הלא תראה. אחז ממלכי ישראל, היותר לא פשוטים, צריך להיזהר שאני מדבר, אמרנו במערל על רבה שדיבר על מנשה, אז אחז היה מלך, אני היה מלך מאוד מאוד גדול ורציני, אבל הוא, כן, הכשיל את עם ישראל, ונלחם נגד התורה. כתוב שהוא חתם את התורה. חתם את התורה, כמובן, הוא לא היה חתן תורה, אלא הפוך, הוא חתם את התורה, הוא מנע את התורה, הוא ממש נלחם, היה לו איזה משהו אובססיבי נגד תורה. סגר ישיבו, סגר תלמודי תורה, היה ממש עשה, כן, מלחמת חרב. המפלגה הראשונה שהייתה נגד התורה. כמו שכתבו בפרק חלק ובמדרש, שמנע תינוקו של בית רבן, אמר, אין דבר כזה, סגר את כל תלמודי תורה. אין תינוקו של רבן. אמר, אם אין גדיים, אין תיישים. זאת אומרת, אם אני אסגור את הלימוד תורה מגיל צעיר, לא יהיה לי פה. רצה ממש למנוע את... מה יש לך? מה זה האובססיה הזאת? מה אתה נגד? אומר רב צדוק, לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה. חזקיה היה בן שלו, שמלך אחריו, שהיה בדיוק הפוך ממנו. שהיה מרביץ תורה ביותר, כדאית בסוף פרק כמה דבבא כמה, פרק בית הסנהדרין, כמה כתוב על חזקיה, שהוא הפוך, הוא בימיו, לא היה ילד שלא ידע את כל הלכות טהרה, ממש ריבוי של תורה עצום, בדיוק הפוך מאחז. אתה אומר, וואלה, התפוח נפל, זה בכלל לא תפוח של העץ הזה בכלל. מה הקשר? איך יכול להיות שיש, שהבן שלו, הבן של, מי שנלחם הכי נגד התורה, הוא הופך להיות גדול מפיצי התורה? כנראה שהם בכלל לא קשורים לך, הם לא, אומר בסדר, אתה לא מבין. אז הם באים מאותו שורש. איך זה יכול להיות? אומר בצד, הוא היה כלי מוכן להוליד את חזקיה. דווקא אחד היה כלי מוכן להוליד את חזקיה. כן? שכל כך הרבה תורה עד שלא נמצא עם הארץ בימיו, כדי איתה בפרק חלק, עיין שם ממש ההיפוך. מה? מה הכוונה? איך רב צדוק אומר שזה דווקא? הוא לא אומר זה במקרה, אלא הוא אומר דווקא ממנו יצא חזקיה. כוונתו לומר שאותו כוח שהוליד את החז כביכול לשנוא את התורה, להילחם עליו, מה, הוא נולד כזה? הוא יש לו בתוך הנפש איזה אנטי לתורה? לא, הפוך. הפוך. החז הזה, יש לו בתוך הנפש איזה ציפייה לעולם רוחני מאוד 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 גדול. ולכן כשהוא רואה מול העיניים שלו דווקא את התורה שממנה הוא הכי מצפה, הוא הכי רוצה, היה רוצה לראות ממנה את תיקון, והוא רואה דברים לא מתוקנים, זה גורם לו כזה שנאה, זה גורם לו כזה יחס של אנטי להילחם נגד התורה. אתה חושב שהוא נולד עם איזה שנאה תורה כזאת? לא, הוא לא נולד מפלצת, הוא בכלל לא מפלצת. הפוך. מבפנים, בעומק של 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 של, של אישיותו, יש איזה אהבה טוב עצומה. אהבה טוב עצומה כזאת שגורמת לו להתפוצץ כשהוא רואה עולם שאמור להיות רוחני והוא לא מוסרי, או שהוא לא מספיק מוסרי לפי איזה ציפייה שהייתה בתוכו. ולכן מגיעה האובססיה הזו. למה זה לא היה במנחים הקודמים לו? למה זה? אתה לא אוהב תורה, עזוב, תן לרבנים, מה אתה? לא, הוא יסגור את כל הישיבות. מאיפה זה מגיע? מאיזה רוע פנימי? אומר רב צדוק, לא, זה לא, בעומק זה לא נובע מרוע פנימי. יכול להיות שעכשיו זה כבר מתגלה ברוע, יכול להיות שזה כבר, כן, תפס, אותה מידה כבר תפסה לבוש מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד שלילי, אבל זה לא בעומק, זה לא בשורש. ופה מה שמעניין זה שהתיקון, אחז לא זכה לעשות את התיקון בעצמו, אבל לפעמים יש תיקונים כאלה שהם רב דוריים כאלו. מי שלקח את אותו כוח בדיוק והביא אותו לשורשו, זה הבן שלו, זה חזקיה. חזקיה לא שונה מאחז, הוא בא מאותו שורש. ודווקא גדולי הנלחמים נגד התורה, בעומק שלהם מסוגלים להיות גדולי מפיצי התורה. כי הם נלחמו נגד התורה, נלחמו נגד הציפייה הנכזבת שלהם מהתורה, נגד זה הם נלחמו. כי בעומק שלהם יש איזו ציפייה אדירה, ככה הם נולדו, זה מה שנמצא להם, שבעירה אדירה לטוב. לא סטנדרטי, משהו מיוחד. וכשזה, כשלא יודעים לפענח, כשאחז לא ידע לפענח בתוכו, את מובן, מה שרב צדוק אומר פה, הוא לא ידע להגיד לעצמו, הוא לא העלה את המידות לשורשם, כן? הוא לא אמר לעצמו, רגע, אני שונא את התורה, או שאני שונא את התורה הזאת? את הגילוי, הלא, להבדיל, מי אמר, תן לי תלמיד חכם ואנשח אותו כחמור? רבי עקיבא. רבי עקיבא, הוא כן דוגמה למי שעשה בעצמו את בגרסה הראשונית שלו, לפני שהוא שנא תלמיד החכמים, ככה כתוב. שנא תלמיד החכמים, תן לי תלמיד חכם ואנשח אותו כחמור. לא ככלב שאינו שובר עצמות, אלא כחמור, שאם הוא כבר נושך, הוא כבר שובר את העצם. מה יש לך נגד תלמיד החכמים? מה קרה? כי הוא ראה תורה שאין בה, ואהבת לרעך כמוך, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא התפוצץ על זה. ולכן הוא, זה לא שהוא שנא תורה, הוא שנא את התורה שהוא ראה. אבל רבי עקיבא, לא כמו אחז, כן ידע בהמשך לזהות את זה וכן, ולהוציא מעצמו מדרגה חדשה של תורה כן, שתאיר באור חדש בעם ישראל. בסדר? זה ממש, זה פסקה, אני חושב, מאוד מאוד עמוקה, מאוד טלטלת באמון שלה, בטוב הפנימי שבתוכנו ובהיפוך שהיא עושה לנו. שדווקא הכוחות השליליים מסתירים מאחוריהם הרבה פעמים, איזו נקודת אמת עוצמתית מאוד שעוד לא הצליחה להתמקם, לא הצליחה לבוא לתיקונה, וזה העבודה שלנו, לתקן את הכוח הזה, להביא אותו לתיקונה. בהלכות מסוימות שקשה לי איתם וכדומה, מה?
כן, אבל קשה מבחינת לא מסתת את הצד השני, אני פשוט לא זוכר להגיד דבר איך, לא זוכר להתפלל. דברים שהם יותר
בהנשאה עצמנה. כל דבר צריך איזו חשיבה. זה יכול לבוא מהרבה מקומות, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שיש לי חסם בתפילה כי למשל, כי אני מצפה מעצמי, או יש לי איזה רצון להגיע לתפילה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני לא יכולה עם תפילה, שהיא לא... ועוד לא הגעתי, כשאני אגיע לנקודת התפילה, על חנה ככה נאמר, שכבר הגיע לנקודת התפילה, היא לא התפללה עד שהיא לא יכולה להתפלל תפילה כזאת שטלטלה את כל העולם. כן, ואז זה העבודה. זאת אומרת, ויכול לפעמים חסימות ממקום אחר. זה יכול להיות, כי אני לא מבין את החשיבות של ברכות. כן, זה מסוג המקום, הדברים שכשאני רואה את התופעה, אני צריכה בעיקר להעמיד את השאלה קודם. העמדת השאלה היא החשובה. כן? למה אני לא מקפידה על התפילה או על הברכה? למה? כן? בדרך כלל לא תהיה לי תשובה אחת מיידית, אם תשובה מיידית בדרך כלל היא לא מדויקת. שאלה היא צריכה להיות על הלב, היו דברים על הלב עליך, כן? וכשהיא נמצאת על הלב, אז לאט לאט נוצרים לפעמים, כן? פתאום איזה תובנות כאלה. כן? זה אני חושב מה שאנחנו רוצים להבין פה, שכשאנחנו בעיקר קודם כל נראה את התופעה הלא נכונה או הלא פה, הלא שלמה או הלא, והיא בעיקר קודם כל תזמין אותנו לבירור, וכיווני הבירור הם מאוד מאוד שונים ומגוונים, מאחד לשני, וכזה, ובעיקר קודם כל לשאול את השאלה, ואז מתוך כך לנסות לראות מה עומד שם מאחורי זה.
יש עניין
על הדבר,
כאילו, למה יש את הכוח הזה, אבל כאילו, מתי זה בא?
ממה זה בא, כן, מאיזה כוח, בלשון רב צדוק, מאיזה כוח חיובי יש לי שם, שאני אוכל לנסות לזהות אותו ולהבין איך אני יכולה איתו, כן, להביא אותו לידי ביטוי בצורתו החיובית. כן, לא רק להילחם עם הנפילות, אלא לזהות את הכוח החיובי שיש מאחורי זה. כן?
כן, כאילו
אני חושב,
כאילו אם יש עניין להבין למה דווקא יש לי את הכוח הזה,
לא, יש לי את הכוח הזה, כי קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא.
כן, קיבלתי מתנה, כאילו לא יושב על משהו, זה
כבר... לא הכוח יושב על משהו. הביטוי השלילי שלו, הוא יכול לשבת על משהו. כן? זאת אומרת, אם אני רואה שבאופן שיטתי את הכוח הזה אני לא מבטא כמו שצריך, כן? למשל, אם היינו מדברים עם אחז והיינו מפגישים אותו עם רב צדוק, כן? אז רב צדוק היה שואל אותו, תגיד לי, אחז, אתה באמת שונא את התורה? כן, כן, שונא את התורה, נתנו את כל הנאום הזה של המפלגות. באמת, באמת שונא את התורה? אז הוא היה בוכה. ואחר כך הוא היה... אז הוא היה יוצא לבירור עמוק עם רב צדוק, כשהיה מגיע בסופו של דבר להבין איזה כיסופים יש לו לעולם של תורה. כן? זאת אומרת, על זה, הנה, על מה זה יושב? על מה יושב את שנאת התורה שלו? זה רב צדוק היה שם. כן? זה כן השם. ואז הוא היה מגלה את הכוח בטהרתו, ומנסה להילחם עם האובססיה השלילית שלו, והפוך, להחזיר את הכוח הזה למקומו. זה השאלה שצריך לשאול. על מה הביטוי השלילי של הכוח הזה שלו? כן? לפעמים יש לנו תשובות, לפעמים אין לנו. כמו שאמרתי, זה לוקח שנים עד שיהיה לנו תשובות. אבל השאלה היא חשובה. היא פותחת אותנו להתבוננות. בואו ניתן דוגמה נוספת. בסדר, ראינו דוגמה אחת מאחז. ניתן דוגמה נוספת, מעניינת מאוד, שאפשר גם... אחר כך להתבונן בה, מופיע בספר של הרב טאו, אמונת איתנו, אני לא זוכר איזה חלק, אחד מהראשונים. יש מאמר שנקרא הישר כדוד. מאמר על דרכו של דוד המלך. מאמר שמאוד מאוד קשור למי שרוצה ככה בשבועות, איזה משהו ככה לעסוק בו, מאמר מאוד יפה, שקשור לעבודת הנפש ולדרכו של דוד המלך בתיקון המידות והנפש. ממש כל שאנחנו לומדים פה זה מאוד מאוד נושם משם, כן? ו... מי שמרב סיפור שמופיע במדרש על יונתן בן מנשה. הזכרנו אותו? הסיפור הזה? המדרש הזה? יונתן בן מנשה. איפה הוא מופיע בספר שופטים? חידה תנכית, יונתן בן מנשה. מי שזוכר? לא זוכר. קשור לסוגיית פילג, לא פילג, סוגיית פסל מיכה. פסל מיכה היה בית עבודה זרה מאוד מאוד בעייתי שליווה את עם ישראל שנים ארוכות. לאור כל תקופת השופטים זה היה כתוב שהיה עשן המשכן משילו עולה ומולו פסל מיכה והיה העשן שלהם היה מתנגש. זאת אומרת היה פה איזה משהו מבין, איזה בית עבודה זרה שהיווה ממש אלטרנטיבה רוחנית נוראית למשכן. ושם זה התחיל מסיפור של מיכה, לא משנה, הוא בנה את ה... אמא שלו בנה שם את עבודה הזרה הזה. בהתחלה זה היה בית עבודה הזרה די קטן ו... בוא נגיד, עסק לא יותר מצליח. אבל אז יום אחד הגיע לשם איזה נער לוי אחד, שקוראים לו יונתן בן מנשה, והוא כנראה היה בעל יכולות מאוד מיוחדות, ברגע שהוא הצטרף, הוא, כן, מיכה זיהה שהוא מאוד מאוד כישרוני, אמר לו, בוא תהיה הכהן של העבודה זרה שלי. והוא הסכים, אותו יונתן בן מנשה הסכים להיות הכהן הראשי של בית העבודה זרה הזה, כן, הרב הראשי של בית העבודה זרה, ומאז העסק פרח, הוא, כל הקליינטים, כל הזה, הכל היה בהצלחה גדולה. עכשיו, יונתן בן מנשה הזה, המילה מנשה כתובה עם נון קטנה. אם מסתכלים בתנ״ך, מנשה עם נון קטנה. למה? כי אם מורידים נון ממנשה, צאצא של משה רבנו. כן? הנין, אני חושב, של משה רבנו, לא פחות ולא יותר, הוא כן, האישיות הדומיננטית מאחורי בית העבודה זרה. כן? שנקרא תסמונת בנים של רבנים, הראשונה ש... בצורה הכי קיצונית שלה. כן? היי וואי. אני לא רואה. אז הוא היה צאצא של משה רבנו, ואחר אנחנו מבינים איפה היו כישרונות כאלה גדולים, כן? דומיננטיות ועוצמה וקריזמה, ולא היה חסר לו. המדרש מספר שכשדוד המלך, אחרי כמה עשרות שנים, מלך דוד המלך, לקח את אותו אישיות, את יונתן הזה, והפך אותו להיות השר הממונה על האוצרות. אחד מהתפקידים הכי בולטים, הכי חשובים במלכות דוד, לא פחות ולא יותר, לקח את המחטי הזה של עם ישראל והכניס אותו. מלכות דוד זה הכל, זה כולם שם אנשי מעלה עצומים, זה אנשי קודש עצומים, כל השרים של דוד. מה אתה לוקח את הבן אדם הזה? הופך אותו... וככה הוא חזר למוטב. וזה מסביר שם הרב טאו שזה בדיוק קשור לסוגיה שלנו. אותו יונתן בן מנשה, כן, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא היה צאצא של משה רבנו, אבל לא בדיוק דומה לו. זאת אומרת, הוא לא היה רק בעולם, גם משה רבנו, האמת, היה לו כן, עוצמות אדירות גם בעולם הטבע, לא רק בעולם הקדושה. אבל הוא היה לו כישרון מאוד גדול של עיסוק בענייני העולם החול היותר תחתונים. כן? בהנהגה, בהשפעה על אנשים, ענייני כספים, ענייני העולם הזה, זה היה המשיכה שלו, אבל בעוצמות אדירות. אבל באיזשהו מקום זה לא נעים, כאילו הוא אמור להיות בן של רב, הוא אמור את הכל, כל הזה להשתיק, הוא צריך להיות כזה, אבל לא, הנפש שלו הלכה למקומות אחרים, ומבחינתו הוא לא ידע את הכוחות האלה שאפשר וצריך ולהביע מתוך קודש. כל העוצמות האדירות האלה מבחינתו זה יצר רע. אם זה יצר רע, אז כבר ברגע שהוא נכנע לזה, והוא לא יכול לא להיכנע, כי אמר הגר"א, האדם לא יכול לשבור את דרכו. זאת אומרת, העוצמות האלה זה חלק מהאישיות שלו. ואם הוא לא יודע להביע אותם בקודש, הוא יביע אותם, לא בקודש. ולכן זה הלך למקומות מאוד מאוד קשים ורעים. ודוד המלך, זה היה המדרגה שלו, זה היה האומנות החינוכית שלו, לזהות את הכוחות. הרי דוד המלך, זוכר שלמדנו בגר"א עצמו, הוא היה אדמוני, היה בו את כל העוצמות הכי גדולות, והוא למד לטהר אותם. ודוד המלך היה יודע להדריך אנשים, כן, מה ששאלנו מקודם, איך אתה יודע לזהות את הכוחות שלו? כל השאלות האלה שאני לא יודע לתת לכם תשובות, אבל דוד המלך היה יודע. היה יודע לתת לכל אחד את ה... להגיד לו, מה נקודת החוזק שלו, ומה התיקון שהוא צריך לעשות, ואיך ללטש את הכוח הזה, ואיך לתקן את הכוח הזה. הוא נתן לנו, הוא השאיר לנו קצת ספר תהילים, מכל מיני ככה, הדרכות ככה, ורמזים, ותפילות, כדי שנוכל להמשיך את העבודה הזאת. אבל זה היה העבודה של דוד המלך. וגם עם האנשים עם העוצמות הכי גדולות, ועם הסיבוכים הכי גדולים, היו באים לדוד המלך, היה יכול להדריך אותם, איך לקחת את הכוחות האלה ותאר אותם. לכן זה היה כזה, כתוב שם בפסוק, יראיך יראוני וישמחו, אומר דוד על עצמו. למה זה היה משמח לפגוש דוד המלך? כי דרך דוד המלך הייתי מקבל אמון בכוחות שלי, שאפשר לתקן אותם. הוא היה מסביר לי איך אפשר את כל הכוחות האלה, כן, לרומם ולתקן. וזה מה שהרב הוא אמר, כן, לא רק לחיצה והתקבצות, אלא העלאה והרחבה. בסדר? זה עוד דוגמה ככה, שכשאדם לא יודע שהדרך, שהמזל שלו, שהכוחות שלו ניתנים לתיקון, אז ממנה זה ילך למקומות לא טובים. כי האדם לא יכול לשבור את דרכו, כמו שאמרנו אגב. אבל כשאדם ילמד איך לקח את הכוח הזה, ממש כמו שהגר"א אמר בפסקה, איך לחנך לתורה ומצוות דרך מזלו וטבעו, את הכוח הזה אפשר להשתמש בו ולשפץ ולתקן ולתאר, עד שהוא עצמו יהיה כלי לעבודת השם, אז יצא מזה השר הכי, הכי, הכי ממולח והכי חכם, והכי, לטובת עם ישראל, לטובת הקודש, לטובת מלכות דוד. ולכן דוד, כשהוא הפך אותו להיות שר האוצרות, הוא הראה לו איך לנצל את הכוח שלו לטובת הכלל, לטובת הטוב, לטובת רצון השם, וזה מה שתיקן אותו, זה מה שאפשר לו לחזור לעצמו. בסדר? עד כאן? נתנו ככה שתי דוגמאות, אחז ויונתן. אז בואו ננסה בקצרה לסיים פה את הדף בפסקה חשובה באורות התשובה, ואתם תראו את המושג הזה שדיברנו עליו כל הזמן, העלאת המידות לשורשם, וננסה איתו לסכם. אני פשוט חייב בכל מה מסתכל לשעון, כי אני בשלי שיעור בשווה חברון, אני צריך לראות שאני לא מאחר. ננסה, בסדר? מקסימום, נמשיך במבה. אומר הרב ככה, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם. אתם רואים את הביטוי? העלאת המידות הרעות לשורשם. אני חושב שאחרי כל מה שדיברנו, זה עכשיו, זה אולי הביאור של המשפט הזה, כן? לקחת את המידות הרעות שיצאו משורשם, יצאו מהביטוי החיובי שלהם, להעלות אותם לשורשם, להחזיר אותם לביטוי המדויק שלהם, כדי לתקנן ולמתקן. כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן, ולהאירן באור של גדולה. מה שהרב פה פותח אותנו להתבוננות, וחשוב מאוד, זה להבין שהעבודה הזאת של העלאת המידות לשורשם, זה לא רק במידות הרעות. עד עכשיו בעיקר דיברנו על העלאת המידות הרעות אל שורשם. כן? המידות של כוח מאדים, כן? המידות שמפילות, מה שבצד הוא כתב, היצר שמפיל, ואז אני צריך לתקן אותו ולדייק אותו ולמצוא את הביטוי החיובי של הכוח הזה. מה עם הכוחות הטובים? מה עם המידות הטובות? שם יש לנו איזו עבודה או ששם הכל בסדר, הכל אפשר פשוט להניח, זה המקומות הטובים שהם זורמים לכיוונים החיוביים, המידות הטובות. אומר הרב, ודאי שגם שם יש עבודה מאוד מאוד גדולה. העלאת המידות הטובות לשורשם. מה צריך להעלות את המידות הטובות? אומר הרב, להאירן באור של גדולה. מה הכוונה? המידות הטובות בשורש שלהם הן מאוד מאוד גדולות ומהירות. כשאני מזהה שיש בי כוח חיובי, שברוך השם אני טובה בו, שאני, כן, שהוא הולך לכיוון של טוב, של נתינה, של שמחה, של גבורה, מידה טובה, ברוך השם. כן, אבל אני צריכה לדעת שהמידה הזאת הרבה פעמים, כשהיא באה לידי ביטוי, הרבה פעמים היא כבר באה לידי ביטוי בצורה הרבה הרבה יותר חלשה ממה שהיא בשורש. העבודה כאן לא תהיה מרע לטוב, אלא מטוב קטן לטוב גדול. אם כבר יש לי כוח חיובי כזה, למה אני מתקמצנת איתו? למה אני לא הולכת איתו יותר בגודל, יותר בעוצמה, יותר ביופי, יותר בכלליות, יותר לתת איתו, לזרום איתו, לגדול איתו? הרבה פעמים אנחנו קצת מתקמצנים. יש איזה משהו בתוך הנפש, גם בדברים שאנחנו טובים בהם, שאנחנו יכולים לתת, בוא נעלה שתנה, איך תדע, איזה מלחמה, איזה משהו, צריך לשמור כוחות, צריך רזרבה, שיהיה לנו, למה אנחנו מתקמצנים, אומר הרב. בוא נלמד שגם בכוחות הטובים, כשאנחנו לומדים עליהם, ואנחנו מבינים עד כמה הם נצרכים לעולם, עד כמה מביאים ברכה ומביאים טוב, אז אנחנו, גם בכוחות האלה יש לנו עבודה גדולה מאוד, ללכת איתם בגודל, ללכת איתם בעוצמה, בהרחבה, כמה, כמובן, כמה שנכון, בלי למוח את עצמנו ובלי, הכל צריך בשיקול נכון, כן? אבל זה גם נקרא להעלות את המידות לשורשם. לא מרע לטוב, אלא מטוב קטן לטוב גדול. אם כבר יש לי איזה נטייה, אני טובה ב, לא יודע מה, בלארגן דברים, אני טובה בלשמח אנשים, בלעודד אנשים, אני טובה לא יודע מה, כל אחד משהו. אז גם שמה, יש לי עבודה מאוד גדולה, לזהות הכוח החיובי הזה, ולדעת שיש לי פה שופר, יש לי פה איזה כלי, איזה דרך הבאה חשובה בעולם, אז לתת לעצמי ככה, הרחב פיך והמלאו, להתרחב עם הכוח הזה, ולא להצטמצם איתו, כמה שאני יכולה. גם זה עבודה גדולה של העלאת המידות לשורשם. בסדר? כי עד עכשיו דיברנו בעיקר על הכוחות השליליים. אומר הרב, אולי זה ממש קצת איזון לרב צדו, כן? אומר, תראו שהוא ממש נותן איזו אמירה מאזנת. יש לנו לא פחות עבודה עם הדברים הטובים. כן? נשמוח בהם, נזרום איתם, ללכת איתם, כן? להביא אותם לידי ביטוי, לא לפחד. ונקרא עוד משפט אחד, בזה נסיים. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, הרעות, כן? תקן את המידות הרעות, כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלתם של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. פה הרב ככה אומר לנו, עשה לנו חשבון, איפה אני יותר מועילה לעולם? במלחמה בדברים השליליים שלי או בהוספת אור בדברים החיוביים שלי? ששניהם נדרשים, זה המשפט הראשון של הפסקה, שניהם נצרכים. כן, הרב הוא ודאי לוקח פה את כל השיטה של רב צדוק, הכוחות השליליים הם מתוקנים בשורשם, צריך ללמוד איך להעלות אותם, איך לתקן ולמרק אותם. אומר לנו הרב, אבל תדע לך, תדעי לך, שבכוחות החיוביים, כשאנחנו מעלים אותם וזורמים איתם ומשתבחים בהם, אנחנו יותר מתקנים את האור. אנחנו יותר מביאים ברכה לעולם. מה? בהרמת הטוב לטוב גדול יותר, מביאים יותר ברכה מאשר במלחמה בחושך. זה כמובן דרכו של הרב בהרבה דברים. ודאי שצריך להילחם בחושך, ודאי שצריך להילחם בחולשות. אבל הרב, כן, שיטתו היא שהוספת אור הרבה הרבה יותר מועילה לעולם מאשר מלחמה בחושך. זה נכון בכלל, זה נכון בפרט. ודאי שצריך להילחם בחושך, אין ספק. אבל הוספת האור, הוספת הטוב, הוספת החיוב, היא עיקר השפעתנו בעולם. כאן להיום, עוד תהיו, חג שמח.